Okay. Let's look at this one.
נדמה לי שהגענו ל-16, משהו כזה, ב-16 בפרט. נכון? משהו כזה. אז מה ראינו? ראינו שהסיבה שהולידה את הגלות זה בגלל שהמושג של הבינה של יראת השם הוא לא חקרו אותו, לא למדו אותו, ומילא כל היחס לאלוקים זה דבר שנשאר קטן, פרימיטיבי, ולא מפותח, ומילא כל מיני תרבויות שמגיעות מהחוץ, שיש בתוכם גסות, טומאה ורשעה, הם אלה שהולכים ותופסים את התודעה, ומילא נוצר מצב שגם אם רוצים ללכת ולדרוש את השם, אז נוצרת בתוך האדם איזו סלידה פנימית, התרחקות, חוסר יכולת ללכת ולהעמיק בכל הערכים הגדולים האלה שקוראים להם הבינה של יראת השם. ראינו שכשיוצאים לגלות, אז כל האיסורים של הגלות יש להם תפקיד. מה התפקיד של האיסורים? התפקיד של האיסורים זה לנתק את האדם מהתפיסה הזאת שאם יהיה לו כיף בצדדים הגלויים של החיים, אז שם הוא ימצא את מה שהוא מחפש. האדם שנמצא בגלות, אז ממילא יש לו איסורים קשים, וכל בוקר מחדש הוא צריך לתת לעצמו תשובה למה הוא קם מהמיטה ובשביל מה שווה לשרוד ולסבול את כל הסבל הגדול הזה. כשאנחנו לא לוקחים בן אדם אחד אלא לוקחים את זה במשך דורי דורות, שעם ישראל עובר פה איסורים שאין להם קצבה, אז ממילא עמוק עמוק בתוך הלב של האומה הישראלית נוצרת הכרה ששווה לנו לחיות. למה שווה לנו לחיות? כי יש בתוכנו איזה משהו מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד אלוקי, מאוד מאוד טהור. אנחנו לא יודעים בדיוק מהו, אבל לאט לאט דרך הייסורים האדם מתגעגע ליום כזה שבעזרת השם בשנה הבאה בירושלים הבנויה. וממילא כל המחסומים שנוצרו בתוך הלב, הם לאט לאט הולכים ונעלמים, זה דבר אחד. שראינו דבר שני, נוצרת איזו ציפייה, או איזו שאיפה פנימית, או איזו קליטה פנימית, שהחיים, יש בהם איזה סוד. יש בחיים איזה סוד פנימי. וממילא, כשבן אדם חי בצורה עמוקה, תודעה כזאת, שיש בחיים סוד פנימי, שבשנה הבאה בירושלים הבנויה, מה יש בירושלים? למה אנחנו צריכים את ירושלים? עד עכשיו זלזלנו בירושלים, כשיצאנו לגלות. אבל כשעם ישראל יוצא לגלות, הוא לאט לאט מתנתק מהתרבויות הזרות, ומכל הנהנתנות, ומכל הגסות, ומהטומאה והמרשעה, דרך הייסורים. אז ממילא, א', כל הדברים הרעים האלה זזים החוצה, וב', האדם לאט לאט נוצרת בו איזו השתוקקות לאיזה מימד חיים חדש, שקיים בתוך האומה הישראלית, שאף אחד לא יודע להסביר את זה, אבל מאחורי הקלעים, יש איזה צמאון ואיזו הכרה פנימית מאוד מאוד גדולה, שהחיים של עם ישראל יש בהם הרבה. יש בחיים שלנו הרבה. מה הרבה? זה כבר התפקיד של הדור שלנו. ללכת ולברר מה התוכן של החיים הישראלים. אבל עיקר הפעולה של הגלות זה לייצר הכרה שיש בחיים את מה לברר. ומאוד מאוד חשוב לברר את התוכן הפנימי שקיים בנו. כי מה שהוביל אותנו לגלות זה שהעולם הפנימי שלנו נאטם. נאטם. תפסנו את המציאות בצורה מסוימת וזהו. ומעבר לזה אין כלום, ואם אני מנסה לחשוב מעבר, אני מתחיל להרגיש שאני מעופף, אני מרחף, אני לא רלוונטי, אני עזוי, דיברנו על זה בהרחבה. אז אם אין נוצר מחסום מהיכולת להקשיב פנימה. דרך הגלות, שעם ישראל יוצא אליה, אז עם ישראל לאט לאט מקשיב, שואף, משתוקק, לאיזה עולם פנימי כמוס, שאף אחד לא יודע בדיוק מהו. אבל יש איזו תודעה כזאת שהוא קיים. ותכף נגיע, אני לא זוכר, דיברנו על זה. בדור של גאולה מאוד מאוד רואים את זה. פתאום יש דור שפתאום הוא רוצה לחיות, הוא רוצה שהחיים של עם ישראל יתגלו, הוא מוכן למסור זה את הנפש, הוא קורא לזה בכל מיני שמות חלקיים. עם ישראל זה צריך להיות אור לגויים, וזה צריך להיות איזו תרבות כזאת שמאירה את כל ההיסטוריה. מה זה קשור לאומה הישראלית? מאיפה הבאתם את זה? כנראה שדרך כל הגלות נוצרה בתוכנו איזו הכרה שבחיים הפשוטים של עם ישראל יש מימדים של עומק. וזה מה שרצינו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, וזה שהוא העביר אותנו את כל הסדרה הנוראית של הגלות. כי בלי גלות, אז הגענו למקום אטום שאי אפשר לצאת ממנו, אל חזור. ובזכות הגלות, אז הצלחנו להיחשף למרחבים כאלה שלא ידענו שהם קיימים. טוב, כל זה דיברנו, נדמה לי. עכשיו בואו נתחיל ב-16, הוא עוד פעם חוזר על הסיבוך ואחר כך על הפתרון. ההרגל המאפיל מקיר הברזל, המפסקת בין ישראל לאבים שבשמיים, גרם שאם יחדור אור הדעת, אור השכל הטהור המתנשא נגד עיניה, היא חושבת כאילו עולמה רוחני מתנודד מתחת רגליה ולא תוכל למצוא מעמד מוסרי, לאומי, דתי, אלוקי, לצביון חייה. כלומר, ההרגל המאפיל, הכוונה זה שהתרגלנו לא לפתח את העולם הרוחני שלנו, ומאלה נוצרה מעלינו מחיצה, נוצר קיר של ברזל. שמה הקיר הזה עושה? הוא מפסיק בין ישראל לאבים שבשמיים. עכשיו, זה לא קיר פיזי. יש פה איזה מחיצה, כמו שעשו פה למטה בחדר המחשבים, לא הבנתי למה, אבל נגיד שצריך את זה. אז זה קיר שעוד איכשהו אפשר לראות את הקיר הזה. פה מדברים על קיר שאי אפשר לעבור אותו. אי אפשר לעבור אותו. זה איזה פילטר כזה, שכל היחס בין ישראל לאבים שבשמיים נעצר. נאטם בגלל הקיר ברזל הזה. למה זה ככה? כי הציור של אלוקים הוא כל כך נהיה חשוך, וכל כך נהיה מסובך, וכל כך נהיה קטן, ובמקביל התרבויות הזרות עם כל הסיבוכים שלהם, כל כך חודרים לתוך הראש, שנוצר קיר שבעצם אומר, אני, חיים שלי, ואלוקים זה שתי דברים שקיימים בשתי פלנטות. לא רלוונטי אחד לשני. למה? אלוקים הוא טוב. יש לאדם קיר של ברזל, שהוא, אני לא יודע אם הוא נמצא בשמיים או שהוא נמצא בעין או בלב של הבן אדם, שמצויר לו שם, אם אתה פונה לאלוקים, אתה הורס לעצמך את החיים. זה הדבר הכי חשוך, הכי משעמם, הכי מחבא, הכי לא ישאיר אותך חי בתוך החיים שלך. ואומר הרב, גם אם יחדור אור הדעת, פתאום יהיה לאדם איזה מטיסאי נירוח כזה. זה משהו, השתוקקות כזאת לאלוקים. אז היא חושבת כאילו, אם היא תלך עם האור הזה, היא חושבת כאילו עולמה רוחני מתנודד מתחת רגליה. זאת אומרת, מי?
מי?
אני חושב שזה עיניה. מי זה עיניה? זה האומה, אני חושב, לא? זה פה כל המשפטים פה, על מי מדברים? על האומה? או כנסת ישראל, צריך לראות כמה משפטים אחורה. נכון, מתנשא נגד עיניה, זה היא, והיא חושבת, כאילו עולמה רוחני חרב מתנודד מתחת רגליה. אז האומה, ממילא הפרטים שלו, הנשמה, של כל אחד, בעצם בא ואומרת, אם אני הולך עם אלוקים, אני הולך למשהו מרחף, לא מקצועי, לא חד, לא יורד לתוך החיים. לא קשור אליי. קשור לאלוקים אולי, אבל לא קשור אליי. החיים שלי נמצאים בפלנטה אחרת. מי סיפר לך את זה? זה המחיצה. עכשיו, המחיצה הזאת זה לא משהו אישי, אלא זה משהו תרבותי. משהו רחב שכולם מסתכלים על זה ככה, לא מסתכלים על זה אחרת. וממילא אומר הרב, היא לא תוכל למצוא מעמד מוסרי, לאומי, דתי, אלוקי, לצביון חייה. וזה דבר שצריך להסביר אותו, דיברנו על זה במאמר הדור גם. רואים פה שהאומה מחפשת מעמד, למצוא מעמד לצביון חייה. מה זה אומר צביון חייה? עם ישראל במשך כל הדורות של הגלות, פחות שם לב שיש צביון לחיים של האומה הישראלית. עם ישראל שבגלות, מה שעניין אותו זה 400 של הלכה. זהו. זה דבר נפלא. אבל מלכה ושריה בגויים, אין תורה. כל מה שנשאר מהתורה זה רק 400 של הלכה. אבל התורה במובן הרחב שלה, זה דבר שאמור לעזור לנו לגלות את הצביון של החיים. מה זה צביון? צביון זה אומר מה המרכיבים הפנימיים שמהם אני מורכב. מה היסודות שמרכיבים את החיים שלי? כמו השולחן הזה, מה היסודות שמרכיבים אותו? יש פה עץ ו... לא יודע, ציפוי כזה, ולק, וברזלים מתחת. יש ברזלים מתחת, יש כל מיני מרכיבים של העץ. אז האומה הישראלית יש לה חיים. וזה נושא לא צדדי, זה נושא מאוד חשוב. החיים של האומה הישראלית. והחיים של האומה הישראלית זה נושא שאמור לעניין אותן. כי אנחנו רוצים לא רק לקיים מצוות בשביל אלוקים, אלא אנחנו רוצים שכל המערכת של המצוות זה יהיה דבר שבונה את הצביון של החיים שלנו. אבל אם הקשר לאלוקים הוא כזה שהוא שם את אלוקים שם ואת החיים שלי פה, אז לא יכול להיווצר קשר, לא יכולה להיווצר תסיסה, גדילה, צמיחה, שאיפה בין החיים שלי לבין אלוקים. כי אני רק מתחיל לחשוב על אלוקים, אני אומר, מה, זה לא אני, זה ההפך שלי. ממילא, תכף נראה, יש פה 4 כוחות שהרב פה מאפיין אותם, שאם מסתכלים טוב, החיים בנויים על 4 כוחות שדוחפים אותם. כל מה שאדם עושה בחיים נכנס לאחת מארבע המחלקות האלה. 4 המחלקות האלה. וממילא, כשעם ישראל מתחייב גלות, אז נוצר ניתוק בין מה שמעניין אותי בתור בן אדם חי לבין אלוקי. מה מעניין אותי בתור בן אדם חי? 4 דברים. אז ראינו את זה גם במאמר הדור, שם זה היה כתוב שהשרשרת שעליה נמצאים. בעמוד קוף י' בפסקה למטה, בשורה השנייה, עיקר הגדולה של הדברים שיהיו מסוימים ומבוררים, גודלם, רוחבם והיקפם, המטרות היותר פנימיות, שהשרשרת של כל החיים המוסריים, הדתיים והלאומיים, אתם רואים זה עוד פעם, מוסרי, דתי ולאומי. פה הוא כותב גם שיש שרשרת. זאת אומרת, יש איזה חוט שחורז את שלושת הדברים האלה ביחד. אצלנו הוא מביא את שלושת הדברים, מוסרי, לאומי ודתי, אחר כך הוא קורא לזה אלוקי. אז כנראה שאלוקי זה החוט שחורז את שלושת הכוחות האלה ביחד. הדבר הזה נמצא גם באורות התחייה י"ח, 3 כוחות אנחנו רואים שנלחמים במחננו, מכירים את הפסקה הזאת? פסקה מפורסמת. מה זה שלושת הדברים האלה? כל בן אדם, בגלל שהוא בן אדם, יש לו 3 מנועי חיפוש גלויים שנמצאים בתוך החיים שלו. מנוע חיפוש אחד זה מוסרי. אתה בן אדם. יש את הבן אדם, אז אתה לא שייך לאיזה קבוצה, לעם, לאלוקי, אתה בן אדם. בתור בן אדם, אתה מאוד מאוד רוצה להיות אומני. מה זה אומני? אדם שכמו שאתה אדם, גם הוא אדם. גם זה שפה מעבר לגבול, גם זה שבקצה העולם. אני בתור בן אדם, אני רוצה שהחיים שלי יעשו דברים שחס ושלום לא ידרסו מישהו אחר. יש בי צד כזה, צלם אלוקים שבאדם. יש צד כזה שמפה צומחת השמאלנות של היום. שמאל וימין זה לא בדיוק קשור לזה, אבל זה, היום זה קשור לזה. שמאל וימין זה שיטה כלכלית. באנגליה, איך שהמשטר שם יושב, אז יש את הראש, מי שיושב בצד ימין שלו. זה המשטר הימני, כלכלי הימני, צד שמאל, זה המשטר השמאלני. מה זה ימני ושמאלני? האם אני דואג קודם למדינה, למערכות של המדינה, אחר כך אני דואג לפרטים של המדינה. או שאני קודם דואג לפרטים של המדינה, אחר כך למדינה. אז זה ימין ושמאל, כלכלי. אבל פה זה משהו יותר רחב. יש באדם צד שאתה בן אדם, דבר ראשון. ממילא אתה אומני. לא יכול להיות שיש דברים שאתה תעשה על חשבון מישהו אחר. כמובן זה דבר שצריך להכניס לפרופורציה, זה מורכב, זה לא פשוט. אבל זה צד אחד שקיים בחיים. צד שני שקיים בחיים זה לאומי. מה זה אומר לאומי? אני, חוץ מזה שאני בן אדם בעולם, אני חלק מקבוצה ייחודית שאני בצורה טבעית, לא צריך ללמד אותי. אני רוצה להיות חלק ממנה. אני רוצה להיות חלק ממנה, ובשבילה אני משלם מיסים, ובשביל שהאומה תקום, אני בונה את הבית שלי, ואני מתפרנס, ואני עושה המון 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 דברים מעשיים, פרקטיים, בשביל שאני אהיה עוד בן אדם פה בעם ישראל, שבונה את מדינת ישראל. היום, יש חתם סופר כזה שאומר שכל בן אדם שמתפרנס בארץ ישראל, הוא מקיים את מצוות תישוב בארץ ישראל. למה? כי מה זה לשבת ארץ ישראל? זה לא לתפוס את הבית. זה לתפוס פה את החיים של מדינת ישראל. איך עושים? אז יש כל מיני עבודות. החתם סופר אומר, ככל שאתה יותר קרוב לארץ, זה עבודה הכי טובה. חקלאי הכי טוב. אתה ממש אוחז את ארץ ישראל. אחר כך את אלה שלוקחים את היבולים ומסדרים אותם. אחר כך אלה שמעבירים אותם לחנויות. אחר כך אלה שמוכרים את זה בתוכן. אחר כך אלה בבנקים. הייטק זה בסוף. זה לא קשור לארץ ישראל, נכון? זה קשור למגדלים. ככה זה עובד היום. אז זה ככה אומר חתם סופר. אז זה קשור, זה מנגנון טבעי שקיים בחיים, שאתה רוצה להיות מוסרי, אתה רוצה להיות לאומי. מנגנון טבעי. מנגנון שלישי זה מנגנון דתי. יש באדם רגש דתי. דתי. סתם רגש דתי. כל בן אדם מחפש משמעות, מחפש מימדים עמוקים שקיימים בחיים שלו, מחפש קשר לדברים גדולים, קשר למשהו שיעיר, ייתן משמעות לדברים שהוא עושה. זה דבר שלישי שקיים בתוך כל בן אדם. שמאלני, ימני, כל עוד שהוא בן אדם, והוא לא יוצא נגד מדינת ישראל בגלוי, אז יש פה את שלושת הצדדים האלה. אלא מה? האומה, חוץ מזה שאני בן אדם, אני תא חי בתוך האומה. האומה, יש בה שלוש זרמים כאלה של סיעות. זאת אומרת, כל בן אדם, ככה האומה מייצרת כוחות. כמו שבגוף יש כל מיני אנזימים. יש אנזימים של חומצה, ויש אנזימים של הפוך של בסיס, ויש אנזימים כאלה וכאלה. גם באומה, האומה מייצרת דחפים של שלוש סוגים. יש דתי, יש לאומיים, ויש הומני. דתי, ימני, שמאלני. שלוש כוחות. שהם לא קשורים אחד לשני. לא רק שהם לא קשורים, הרב מסביר שהם בעירות התחיית חטא, הם נלחמים אחד בשני. מלחמת חורמה. אנחנו רואים את זה טוב, טוב, טוב בבחירות. כל אחד רוצה להיות זה ששולט, ולא אכפת לו שהוא דורס את זה שלידו. והרב אומר שם, אתם מכירים את זה, שהמלחמה הזאת היא מלחמה מאוד מאוד, מאוד חשובה, מלחמה מחדדת. כי אם הכל היה מי מנוחות, אז הימין היה כזה חלבי, והשמאל היה כזה חלבי, והדתי היה כזה חלבי. זה שיש מלחמה, אז כל אחד חייב להיות אריה, אחרת יטרפו אותו. זה שכל אחד הוא אריה, אז זה מאוד מחדד צדדים, חשובים שהאומה חייבת אותה. אם האומה לא תהיה מאוד מאוד לאומית, אז האויבים פה בחוץ הרגו אותנו. אבל אם נהיה יותר מדי לאומיים ולא יהיה פה איזה משהו שמאזן דרך האומה, זה גם סובך. ואם נהיה דתיים כאלה לייט בערך, אז זה לא יחזיק. אז הכל חייב להיות חזק, עוצמתי. אבל שלושת הכוחות האלה, אנחנו לא שייכים אליהם בגלל שזה כתוב בתורה. אנחנו שייכים אליהם כי כל בן אדם זה טבוע כי חלק מהחיים שלו, הוא פותח את העיניים בבוקר, אתה בן אדם, נעים מאוד, אתה הולך על שתיים, אין לך זנב, אז יש לך את שלושת הכוחות האלה, זהו. נולדת עם זה. זה נקרא צביון החיים. החיים מחפשים את זה. אולי רצית משהו?
כן, במאמר הדור הרב כותב איזה שלוש כוחות, כאן הרב כותב...
נכון, הרגע לא דילגתי על האלוקי. זה תכף מדבר על זה. במאמר הדור הוא כותב שיש שם שרשרת, שחורזת ובעצם מומדת מאחורי שלושת הכוחות האלה. בסדר? אז זה, ככה החיים שלנו בנויים. בואו נלך על הדבר רביעי ונראה כמה מה שכתוב פה מאוד מאוד מחודש. דיברנו זה גם מה אמרנו, נעשה חזרה. מה זה האלוקי? דתי זה לא אלוקי.
לא הבנתי, אבל כאילו, מה זה אומר שאני לא אלוקי?
יש ארבע כוחות שנמצאים באדם, וברגע שיש מסך של ברזל בינינו לבין אלוקים, אנחנו לא רואים שיש שום קשר בין אלוקים לארבעת הכוחות האלה.
ויש קשר פשוט, המסך מנע אותם?
כן, בטח. הקשר לאלוקים אמור להצמיח ולגלות לאדם את הקשר האמיתי שלו עם עצמו. בלי אלוקים אתה לא יכול לדעת מי אתה. לא יעזור שתיסע להודו לחפש את עצמך, לא תמצא. זה לא נמצא. זה נמצא עמוק, 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 עמוק בפנים. כמו שכתוב בספרי חסידות, שאדם היה לו, הוא חלם שיש לו איזה אוצר גדול, והוא נסע למישהו, ואז הוא שמע שהמישהו הזה גם חלם חלום, והוא אמר שיש בדיוק באותה עירה, וזה בדיוק מתחת לתנור שלו. אז זה סיפור יפה, אבל הסיפור הזה זה בעצם סיפור של החיים. זה הסיפור שמדבר עלינו, סיפור מאוד עמוק. כי הוא בעצם אומר, הפתרון לחיים לא נמצא בחוץ, באיזה מקום רחוק שאלך תחפש את זה. הפתרון לחיים נמצא בפנים. אבל אנחנו לא רואים את זה. יש מסך שבעצם אומר האוצר לא נמצא פה. בטוח לא נמצא פה. הוא נמצא בחוץ. וכשחושבים שהאוצר נמצא בחוץ, במקומות זרים, ומן הקשר לאלוקים הוא כזה אחור שאתה אפילו לא מדמיין שאפשר לחפש את זה אצלו, אז זה חייב, אנחנו מתחייבים פה חובת גלות, שהגלות מוציאה לנו את זה מהראש, ולאט לאט מייצר צימון שיש בחיים הלאומיים, הדתיים, המוסרים, משהו מאוד מאוד עמוק, ואנחנו יכולים למצוא אותו בקשר שלנו עם אלוקים. זה בעצם התיקון של הגלות. דתי זה רגש דתי. דתי. כל בן אדם מרגיש שהוא רוצה להיות קשור לאלוקי.
דתי זה בין דתי לאלוקי.
לאלוקי. אז מה זה אלוקי? אלוקי עוד לא הסברנו. האלוקי, כאן הוא לא מסביר את זה, נראה פה במאמר הדור, הוא אומר שהאלוקי, זה הרביעי שחסר, זה החוט שחורז את שלושת הכוחות האלה ביחד. באורות התחייה הוא קורא לזה הקודש העליון. זאת אומרת, יש בתוכנו, מאחורי הקלעים, מאחורי שלושת הכוחות הגלויים האלה, יש בתוכנו, בחיים שלנו, עוד פעם, לא בתורה, אלא בחיים שלנו יש איזה מימד נסתר, עמוק מאוד מאוד, שהוא בעצם זה שילד בתוך החיים של האדם את שלושת הכוחות האלה. תמיד אנחנו חיים ברבדים. הרובד הגלוי שלנו, יש בו שלוש כוחות שאתה יכול לזהות אותם. זה דתי, לאומי, מוסרי. זה אתה רואה. אבל למה יש לי את שלושת הכוחות האלה? כי מאחוריהם, בצורה נסתרת, במקום שלא רואים, יש כוח אלוקי, זה הקודש העליון. שהוא לא יכול להתגלות. זה בעצם הנשמה. זה מה שעומד מאחורי הכל. שכדי שמה שעומד מאחורי הכל יתגלה בחיים שלנו, אנחנו נוכל לחוות את זה ולהרגיש את זה ולהיות קשורים אל זה בחיים, אז זה בא לידי ביטוי במוסר, באלוקים ובלאומיות. זה מה שקוראים לזה אלוקי. זה השרשרת שעומדת, שמחברת, שיוצרת משהו אחדותי משלושת הכוחות הגלויים האלה, שזה הדתי, הלאומי והמוסרי. אז בעצם יש בתוך החיים שלנו צד פנימי מאוד, אז זאת אומרת, זה בחיים שלנו, זה הצד האלוקי, שמתוכו אפשר ליצור קשר בין אלוקים לבין החיים, ויש איפה זה בא לידי ביטוי, איפה זה בא לידי גילוי בתוך החיים, זה שיש באדם נטייה מוסרית, נטייה לאומית ונטייה לדתיות. אבל שלושת הדברים האלה זה רק הצד הגלוי. אבל מאחורי הקלעים יש עוד צד שבעצם הוא המבוקש. ובלי שנגלה אותו, אז המוסר והלאומיות והרגש הדתי הם יהיו שלוש כוחות שלא יצליחו להסתדר. הם יהיו במלחמה פנימית, כל אחד מנסה לחסל את השני, זה שלב מאוד חשוב. אבל בלי שנגלה את הקודש העליון, אז לא יהיה פה פתרון. הפתרון לא יצליח. הרב טאו תמיד אומר שאוהבים ללמד בישראל בתחילתו י"ח את תחילת הפסקה. כי בתחילת הפסקה כתוב, זה פסקה של איזה שתי דפים. אז בדף החצי הראשוני כתוב איך יש שלוש כוחות שמתאבקים במחננו, והם נלחמים אחד בשני, וזה מצוין שהם נלחמים אחד בשני, והכל בסדר, אחד בשני, והכל בסדר, והרבה פעמים נעצרים שם. זה מצוין, זה שיש דתיים, שמאלנים, ימנים, אנחנו צריכים לכבד את כולם, להגיד להם יישר כוח, זה מצוין. אבל יש חלק אחרון למאמר הזה, שכל העסק הזה שווה כי יש קודש עליון. והתפקיד של תלמידי חכמים זה להתעסק בקודש העליון, לגלות אותו, וככל שיהיו יותר אנשים כאלה שהם לא רק מחפשים צורכי דת, להשתיק את הרגש הדתי, אלא הם מחפשים את השורש, את השרשרת, שעומדת מאחורי כל הנטיות האלה, אז בלי שנגלה את זה, אז המלחמה הפנימית הזאת באומה, היא לא תוביל ליעד האמיתי שלה. אז פה הרב אומר את זה מפורש, יש שלוש כוחות ועוד משהו אלוקי. עכשיו, החידוש הגדול פה של הרב, שאנחנו עדיין בתוך התרגום של התורה ליוונית, אז אנחנו בטוחים שהערך של החיים זה ערך שתפוס בשכל, תפוס בעולמות הרוחניים שלנו. אנחנו רואים פה שהקשר לאלוקים הוא לא דרך השכל. הקשר לאלוקים צריך להיות דרך החיים. ועיקר הפגם שנמצא בגלות הוא לא דרך השכל, כי שכל יש, לא חסר. תראו כמה רבי עקיבא איגרים התחדשו. כמה חתם סופרים, כמה ראשונים, אחרונים, שכל לא חסר. אבל להצליח לראות איך הצביון של החיים שלי פורח בזכות הקשר שלי לאלוקים, זה דבר שנמחק בגלות, לא היה קיים. למה? כי שורשי הגלות זה שהקשר לאלוקים זה משהו חונק אותי. זה מצב שנוצר. וממילא התחייבנו גלות כדי למעוך לנו כל קשר לציוויון של החיים הנורמלי שלנו. אדם שבתוך צרות הוא לא מסתכל על איפה האות שלי. אין לי אות, יש לי אות לשרוד, זה האות היחידה שלי. וממילא כל הציוויון של החיים הולך ונמחק. אבל היום, 200 שנה האחרונות, קם פה דור שהוא רוצה לחזור לחיות. הוא רוצה לחזור לחיות, להקים פה מדינה. להקים פה מדינה דתית. להקים פה מדינה מוסרית. מאיפה זה מגיע? זה מגיע כי החושך של הגלות נגמר, והחיים של עם ישראל חוזרים לבעבע בתוך העורקים, בתוך הורידים, ופתאום עם ישראל רוצה לחזור לחיות. אבל בגלות זה נמחק. הגלות, כור הברזל, זיקק וצירף את האומה, הוציא, לזקק ולצרף זה להפריד בין היסודות הלא טובים, ליסודות הטובים. נכון, לזקק זה להפריד, ולצרף, אני לא יודע אם זה נכון. מה זה לזקק? לזקק מים זה להוציא את החיידקים, נכון? זה לזקק זהב, זה להכניס את זה לתוך התנור, בטמפרטורה הנכונה, כל הפחם והיסודות הלא רלוונטיים יוצאים, בטמפרטורה הטובה, הזהב יוצא. אז אתה, זה נקרא לצרף, לזקק. מה זה לצרף? אולי להבריק, גם אחרי שאתה מפריד, עדיין נשארים לכלוכים, צריך ללכת ולקות טוב 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 את כל הלכלוך שנוצר עמוק עמוק בתוך הלב בין מי אני לבין אלוקי. זה דבר שצריך ניקוי. אז זה הוציא מן הכוח אל הפועל את דעת עצמותה. זאת אומרת, מה מטרת הגלות? זה להוציא החוצה את הדעת של העצמות של האומה. את נטיותיה הגנוזות הטבעיות לה. כל הטבע שלנו נמחק, ונוצר לנו בראש ציור שהחיים ואלוקים זה לא עובד. גם בגלל אלוקים וגם בגלל החיים. כי היה לנו ציור, מה זה החיים? החיים זה לא אלוקים, זה משהו אחר. והגלות הוציאה מהכוח אל הפועל את התודעה לזה שיש לנו עצמיות עמוקה, שצריכה פיתוח, וצריכה הקשבה, וצריכה העמקה. החיים זה דבר עמוק שצריך להקשיב אליו. ולהבין אותו, ברגע שזה קורה, אז כבר הפתרון הגיע. כי אז כל אחד מבין שאת כל המושגים צריך להבין מחדש. גם את החיים, וגם את אלוקים, וגם את המצוות, וגם את המעשים, וגם את התורה, הכל צריך להילמד מחדש. למה? כי פתאום אנחנו קולטים, יש לנו עצמיות, יש לנו נטיות שגנוזות. החיים הם עמוקים, צריך לברר אותם. צריך להקשיב להם. אז עכשיו אפשר לחזור להעמיק בבינה של יראת השם. אין מחסומים, המחסומים נעלמו. ובאמת, כל מי שמסתכל על ההיסטוריה רואה שזה מה שקרה. עם ישראל בגלות לא עניין אותו בכלל להתחיל לחשוב ולמה ובשביל מה, מה זה אומה ומה זה תרבות ומה זה חיים. חדש אסור מהתורה, נעזוב את זה. אבל איך שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, פתאום מתחילים לחשוב. למה ובשביל מה, ופתאום שאלות של תרבות הולכות וצפות. מאיפה כל הדבר הזה הגיע? כי פתאום אנחנו קולטים שאנחנו לא קולטים מי אנחנו. זה מצוין. זה מצוין. זה בדיוק מהלך אלוקי שהכין לתלמידי חכמים את היכולת לקחת עכשיו את כל המושגים באמונה וללמוד אותם, להעמיק בהם, בלי שיהיו את המחסומים הפנימיים שיעצרו אותנו מללכת ולפתח את הדברים. אז הוציא מן הכוח אל הפועל את דעת עצמותה, את נטיותיה הגנוזות, הטבעיות לה, לצדק, לאורה, לחיי יושר וטהרה, באופן שבכל פינות שתהיה פונה, בכל צורה שהחיים יראו לה על ידה, תכיר את האור ואת הטוב. זה בדיוק הפוך ממה שקרה לפני הגלות. לפני הגלות הכל נאטם. פה בדיוק הפוך. בכל דבר אתה מחפש לראות איך זה גדול, ואיך זה עמוק, ואיך זה שייך לדברים גדולים, ואיך זה מאוד חשוב. אם זה לא מאוד חשוב, הכי חשוב, אז אין לך כוח לזה. אנחנו ראינו במאמר דור, באורות התשובה ד' י', שם כתוב שהדור שלנו, הסיבות הכפירה הגדולות שלו, זה כי הדור הגיע עד למקום שהוא תובע לראות איך כל פרט הכי קטן שייך לאמת הכי גדולה. ראינו את זה במאמר דור. איך כל פרט הכי קטן בחיים שייך לאמת הכי גדולה? ורואים את זה היום. אם לא תסביר לי למה לבנות משפחה, עד הסוף, בצורה הכי עמוקה, אז יש לי אלטרנטיבות. לא תסביר לי עד הסוף, למה ללמוד גמרא? אז אני לא לומד גמרא. לא תסביר לי עד הסוף, למה קיים מצוות? ותראה שזה הדבר הכי גדול, הכי משמעותי, הכי גדול, הכי יכול להרחיב אותי, אז אני... למה אנחנו כאלה? כי נוצרה בנו איזו תובנה שהחיים זה דבר מאוד מאוד עמוק. יש לזה את הצרות של זה, את המחלות של זה, את הכפירה שזה יוצר. אבל בשורש של זה, יש פה בעצם תיקון לכל הסיבוכים שנוצרו בפתח הגלות. אם בפתח הגלות אמרנו, עזוב, אני כבר מכיר את עצמי, אני מחפש איפה כפפה שמתאימה ליד שאני כבר יודע מהי. אז היום זה בדיוק הפוך. אני לא יודע מה היד, אני לא יודע כלום. והכל נשבר, והכל זה נשבר, אבל אני יודע שיש פה איזה משהו עמוק. לפעמים שוכחים גם את זה, אז זה צרה מאוד גדולה. אבל אנחנו יודעים שיש משהו גדול, משהו עמוק, אז עכשיו יש פה רק איזה השתוקקות, איזה צימון, בוא תסביר לי בצורה עמוקה, לך לאיזה עומקים שאתה רוצה, אני אחפש את העומקים. זה המהפכה שהגלות יצרה. על כן, רק עכשיו תוכל לקבל את הכל. מה זה את הכל? יש פה צימון לקבל את העומקים האמיתיים שקיימים בנו, שקיימים בתורה. את כל שפע הדעת, את כל חוכמת החיים, את כל המאור הפנימי שבתורה. ועל פי המאור הגדול המזהיר, תדע איך לכוון את כל מסילותיה ואת אורחות חייה. אתם רואים, הרב מחבר פה בין המאור הפנימי שבתורה, שברגע שהאדם מחובר אליו, אז נוצרת פה תורה חדשה. חס ושלום לא חדשה, אלא פנים חדשות לתורה שכבר הייתה. פתאום אנחנו רואים איך התורה זה דבר שיודע להאיר את החיים. לתת משמעות לחיים. לתת משמעות לבית, לתת משמעות למצוות, לתת משמעות לעמל תורה, לתת משמעות לתפילה. עוד פעם, אנחנו בפתח של הסוגיה הזאת. יש פה עוד הרבה מה לפתח, ומה לקדם, ומה להעמיק. אבל זה ברור שזאת הסוגיה. זאת הסוגיה. והיא תדע להכיר ביתר שאת ומעלה את ההוד, הקדושה והתפארת שיש באוצרה.
כן.
המאור הגדול, סליחה. על פי המאור הגדול המזהיר, אני חושב שזה את כל המאור הפנימי שבתורה. על פי המאור הפנימי הגדול של התורה, אז כשאתה שייך לתורה כזאת גדולה שנותנת משמעות לכל, היא לא נותנת משמעות איך לעבוד את אלוקים, אלא בזכות עבודת אלוקים, אני מבין מי אני, ובעצם מה המשמעות של החיים שלי, ומה הכי יפריח את הכוחות שלי, את המסירות נפש שלי, את הכישרונות שלי. יש קשר בין החיים שלי לבין המאור הגדול שנמצא בתורה. התורה מאירה את החיים. אתה מבין? זה המאור הגדול. ולכן הוא מסיים פה שזה מעלה את ההוד, הקדושה והתפארת. אתה לא יודע לדרוש את זה, אבל זה הוד בדרך כלל, כך הרב אומר באורות, בעולת ראייה, שהוד זה לראות איך החיים הגלויים, שהם נראים רגילים ונורמליים, יש להם איזה נקודת עומק שאתה רואה איך, למרות שזה נראה נורמלי, זה יונק ממשהו מאוד מאוד עליון. בעצם החיבור בין הגלוי לצד הפנימי יותר. לראות איך החיים הגלויים שייכים למשהו הרבה יותר פנימי. זה קומה ראשונה. קדושה זה הצד הפנימי. זה לא איך החיים קשורים לצד הפנימי, אלא זה הצד הפנימי בעצמו. ותפארת זה לנסות לראות איך הקדושה הזאת היא בעצם דבר שיודע להיכנס לכל הפרטים. מה זה תפארת? שאתה רואה ציור שהוא מאוד מאוד יפה, יש לו הרבה פערות, יש לו הרבה פרטים. וכל פרט הוא עוזר לתמונה הכללית להיות יותר ברורה. אז העניין של התורה זה גם לגלות מה שנמצא, את הקשר בין החיים למה שמעליהם. קומה ראשונה. קומה שנייה זה מה שנמצא מעל לגמרי. קומה שלישית זה לראות איך הדבר הזה שנמצא מעל, הוא בסופו של דבר יורד לכל פרט במציאות. ומתקן כל פרט במציאות. אור עולם באוצר החיים. זה אולי משפט מאוד חזק. כי יש פה את האור של העולם, שזה הצד הכי עליון, שהוא נמצא באוצר, אוצר זה כמו מחסן, באוצר של החיים. החיים שלנו בעומקם, בעצם יש בהם את האור הכי גדול שנמצא בעולם. זה דבר מאוד מאוד עמוק, מאוד גדול. טוב, זה, הוא גמר פה את המהלך של ההסברה, למה נוצרה גלות? בגלל חוסר דרישת השם. מה הגלות עשתה? ומה נוצר בפתח שהגלות נגמרת? נחמו נחמו עמי, כי כפליים נקטה מכל אבוניה. שירושלים כבר גמרה את מה שהגלות צריכה לבנות, וממילא האומה לא מחכה לאף אחד, אלא נוצרים בתוכה רצונות גדולים מאוד לחיים, למרחבים, זה כל מה שהוא כותב במאמר הדור. לאור זה, נראה פעם באה, מה זה דורש מהתלמידי חכמים. כי כל המחסומים שהיו ירדו, ועם ישראל חוזר לחיות. אבל עכשיו חייבים את התלמידי חכמים שיהפכו את התורה, כמו שהיו רגילים, ללמוד אותה עד היום, לכזאת שהיא נכנסת פנימה ומצליחה לראות איך התורה שעד היום למדנו אותה, יש בה עוד הרבה מעבר. אז זה פעם הבאה ננסה לסיים את הדבר הזה.